Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של עושים היסטוריה. הפרק הפעם על סטיבן ווזניאק ומהפכת המחשב האישי. לכל אחד יש איזושהי נקודה בחיים שבה החיים שלו משתנים. איזשהו משהו שהוא פגש או ראה או עשה שמשפיע על החיים שלו בצורה ששמה אותו על מסלול אחר לגמרי. אם זה צייר, אז אולי זה הפעם הראשונה שהוא נגע במכחול. הוא ראה איזושהי תערוכה שהשפיעה עליו. אם זה מוזיקאי, אולי זה הפעם הראשונה שהוא לקח גיטר על היד. כל אחד יש את הרגע הזה, אני בטוח שאם תחשבו אחורה, תגידו לעצמכם, הנה זה היה משהו ששם אותי על המסלול שבו אני נמצא היום. בשבילי, הרגע הזה זה היה הפעם הראשונה שהנחתי את עיניי על מחשב, מחשב אישי מן הסתם. אז מדובר פה על תקופה כמובן של לפני משהו בסביבות ה-20, 20 ומשהו שנים, זה היו מחשבים הישנים, ה-ZX Spectrum, הקומודור, האפל. אין לי מילים להגיד כמה בעצם למחשב האישי הייתה השפעה ספציפית עליי, אבל על העולם בכלל. אם זה למשל על הצד העסקי שהמחשבים בעצם עברו מאיזושהי מהפכה של מחשבים גדולים לאיזשהו מחשב בכל משרד או מחשב לכל בן אדם ועד בבית ועד התקשורת, צורך העניין אם זה במשחקי המחשב או תקשורת באינטרנט, למחשב היה תה השפעה אדירה על הצורה שבה אנחנו חיים ב-20 שנה האחרונות, 30 שנה האחרונות, ואני חושב שיכול להיות שאולי זה אפילו הטכנולוגיה שהשפיעה עלינו הכי הרבה. הכי הרבה מכל הטכנולוגיות שאולי בכלל אנחנו משתמשים בהם היום. אם יש לזה מתחרים לטכנולוגיה הזאת, אז אולי הרכב יכול להיות, או הטלוויזיה בתור איזשהו אמצעי תקשורת להמונים או משהו כזה, אבל לפי דעתי המחשב האישי נמצא כרגע בשלב שאנחנו עדיין לא מבינים איזה מהפכה הוא עושה בחיים שלנו. לי אישית, אני כבר הבנתי את זה עוד שהייתי כבר ילד קטן. עד כאן בעצם הפתיחה, למה בעצם אני עושה פרק על המחשב האישי בכלל. את ההשראה לפרק הספציפי הזה אני קיבלתי מאיזושהי כתבה שנתקלתי בה איפשהו ככה ברחבי האינטרנט, שלפיה סטיבן ווזניאק, תכף נשמע ונכיר מי הוא, נתפס כשהוא נוהג על אחד מכבישי קליפורניה, כבישים הארוכים של מדינת קליפורניה, במהירות של 104 מיילים לשעה. זה בערך משהו כמו 180 קמ"ש. די מהר. כתבה הזאת תפסה את העיניים שלי משתי סיבות. אחת, הרכב שבה נהג סטיבן ווזניאק היה טויוטה פריוס. טויוטה פריוס, זה מי שלא מכיר, זה רכב עם מנעה היברידית. עובד גם על בנזין וגם על חשמל. בדרך כלל זה נחשב בתור רכב רגוע, רכב משפחתי כזה, רכב ירוק, איכות הסביבה. לא מסוג הרכבים שהיית מצפים שיעשה חרקות וירביץ מהירויות כאלה על הכביש. זה כבר סיבה אחת מעניינת. סיבה השנייה היא כמובן זהותו של הנהג, סטיבן ווזניאק. ווזניאק הוא אחד ממקימי חברת אפל. ויותר חשוב, אולי הוא הבן אדם שהשפיע בצורה הדרמטית ביותר על ההיסטוריה של המחשב האישי, על המחשבים שבהם אנחנו משתמשים יום יום, חלקנו כל היום, ושאני ספציפית משתמש ברגע הזה כדי להקליט את הפרק הזה אפילו. ווזניאק קיבל כנס של משהו כמו $700 על העבירה הזאת, הוא קיבל את העונש פחות או יותר בהכנעה, ככה מתארת את זה הכתבה, הוא לא ערער ולא התווכח. טענת ההגנה שלו במשפט הייתה, אפשר לצטט, הייתי בשנה האחרונה באתונה, בברלין, במוסקווה, במינכן, פעמיים, בציריך, בקנדה, 3 פעמים, קולומביה, סינגפור, יפן. אני לא רגיל למד מהירות במיילים, חשבתי שאני נוסע בקמ"שים. בכל אופן, ווזניאק הוא מולטי מיליונר, ככה שאפשר להניח שהוא לא יערער על הכנס בעתיד, וכנראה ש$700 לא יפגיעו בו בכלל. יש לו גם המר נוסף במוסך, הוא אומר שההמר שמבזבז הרבה דלק מתקזז עם הפריוס שהיא מאוד ירוקה ופרוסה, פרו איכות הסביבה, ולכן זה מתקזז מבחינתו, הוא לא מזיק לסביבה יותר מדי. הידיעה הזאת היא מביאה אותנו באופן טבעי לסיפור של ווזניאק ולסיפור על המחשב האישי. הפריצה של המחשב האישי החלה איפשהו באמצע שנות ה-70. אז קראו לזה מיקרו מחשב, או מחשב ביתי, בניגוד למחשב אישי, כמו שאנחנו קוראים לו היום. חשוב להבין מה היו המחשבים עד אז, עד אותה התקופה. המחשבים היו מפלצות גדולות, אין מילה אחרת, מפלצות. משהו בגודל שבמקרה האופטימי זה היה כמו מקרר, הוא גם שקל בהתאם, וגם עלה עשרות ומאות אלפי דולרים. המחשב, בסטייט אוף מיינד של האנשים מאותה התקופה, היה משהו ששייך גם באופן המחשבתי, כן? לחברה, לארגון גדול. לא משהו שאתה שם בבית. תחשבו על מסעית סמיטרילר עם 18 גלגלים, איזה מפלצת כזאת ענקית, משהו ששוקל עשרות טונות. זה לא מכונית משפחתית. זה לא משהו שאתה קונה לילדים. זה כלי עבודה. אתה לא תשים אותו בחניה בבית. זה גם המחשב עד התקופה של המחשב הביתי. אופן השימוש במחשבים הגדולים היה מכונה שיתוף זמן. באנגלית time sharing. זאת אומרת ככה, היה מחשב מרכזי אחד בכל ארגון או בכל חברה שכזאת, וכמה אנשים היו יכולים לעבוד איתו בו זמנית דרך מסופים נפרדים. מסוף, הכוונה פה היא טרמינל, איזושהי תחנת עבודה קטנה כזאת, שהיא לא מחשב באמת, אלא רק איזשהו צג ומקלדת או משהו בסגנון כזה. עכשיו, המחשב באופן טבעי לא היה עובד באמת בו זמנית עם כולם. הוא לא יכול לקבל את הנתונים מכל המשתמשים בו זמנית ולעבוד עם כולם ולתת להם את המידע שהם היו צריכים חזרה בו זמנית, כי הטכנולוגיה לא עובדת ככה. הוא היה מעניק תשומת לב לאחד, ואז עובר למשתמש השני, ואז עובר לשלישי, ואז עובר את כל הסבב, ואז חובר חזרה לראשון ולשני וכדומה וכדומה. עכשיו רוב הזמן זה היה מספיק. הדרישות באופן טבעי לא גבוהות במיוחד. בזמן שלוקח לבן אדם ללחוץ על כפתור במקלדת, המחשב יכול לעשות כמה אלפי, אולי מיליוני פעולות. הזמן מבחינתו שעובר ברגע שאתה לוחץ על מקש לבין הרגע שאתה עובר ללחוץ על מקש אחר, הוא ארוך. אפשר לבדוק מה קורה אצל משתמשים אחרים, לקחת הנתונים שלהם, אפשר לקחת לעשות כמה חישובים נוספים, אפשר לצאת לחופשה לטורקיה. הרבה זמן מבחינת המחשב. היו שתי בעיות עקרוניות עם השיטה הזו של העבודה, עם שיתוף הזמן. הראשונה, מה קורה כשהדרישות מהמחשב עולות? והן תמיד עולות, זה התפתחות טבעית, תמיד הדרישות שהמחשב יבצע יותר ויותר עבודה ויותר ויותר מתוחכמת, הדרישות האלה תמיד ילכו ויתגברו עם הזמן. זה הצורה שבה החברה שלנו עובדת ומתפתחת. למשל, אם יש הרבה משתמשים בו זמנית על מחשב אחד, הוא כבר לא יכול לתת מספיק תשומת לב לכל אחד כמו שצריך. גם לו יש איזשהו לימיט. אתה עובר מאחד לשני, לשלישי, אוקיי, כמה אתה יכול לעבור עד שאתה בעצם מגיע למצב שבו הראשון כבר רוצה לתשומת לב, אתה עוד לא הגעת אליו. אז הכל מתחיל להיות איטי, המחשב לא זז, אתה לוחץ על הכפתור ועד שהמידע מופיע על המסך במחשב, או שאתה שולח איזשהו חישוב פשוט והתוצאה חוזרת אליך, הוא מתחיל לעבוד הרבה זמן, ואז מתחיל התסכול. הבעיה השנייה היא שלא יכולת לעשות מה שרצית במחשב. זה לא המחשב שלך. יש עוד אנשים שמשתמשים בו. אתה לא יכול לעשות בו דברים שנראים לנו היום הגיוניים לגמרי. אתה לא יכול לחבוט אותו. אתה לא יכול לכתוב לו איזושהי תוכנית שעושה בדיוק מה שאתה רוצה, או חס וחלילה איזשהו משחק של Space Invaders או משהו כזה. אתה לא יכול לעשות את כל מה שאנחנו היום בתור משתמשי מחשב לוקחים בתור מובן מאליו. היה לך אישור לבצע כך וכך פעולות, איזושהי רמת הרשאה מסוימת בארגון, ככל שאתה יותר בכיר או יותר בכיר ברמה הטכנית בעבודה עם המחשב, היה לך אישור לבצע יותר ויותר דברים, אבל אם אתה משתמש רגיל, אתה מוגבל. אם רצית משהו מעבר למה שאתה יכול לעשות, לך תחפש את האחראי על המחשב שיאשר לך את זה. לאנשים שאוהבים מחשבים, אנשים שאוהבים את הטכנולוגיה הזאת, הם רצו את הגמישות הזאת, הם רצו לעשות את מה שהם רוצים, הם רצו לנצל באמת את הכוח הזה שיש למחשב. אז כמובן שלאט לאט המחשבים הלכו וקטנו. התפתחות טבעית של הטכנולוגיה בכמעט כל תחום. המעגלים האלקטרונים בתוך המחשבים נעשו יעילים יותר. במקום גודל של מקרר, הם התחילו להיות בגודל של מכונת כביסה, מדיח כלים, מיני בר. זה לאט לאט התחיל להיות יותר ויותר קטן וגם יותר ויותר חזק. בשנת 1975, שזו שנה חשובה מבחינת ההתפתחות וההיסטוריה של הטכנולוגיה הזאת, מסיבות שתכף נבין, שיא הטכנולוגיה של המחשב האישי היה האלטייר 8800. זה היה השיא, זה מה שנחשב הבונטון. האלטייר היה מחשב אישי גם הזול ביותר. כמה אלפי דולרים, כמובן שזה זול יחסית, אבל זה כבר בטווח מחירים של משפחה עמידה, בוא נגיד את זה, בוא נשים את זה ככה. מבחינה חיצונית, האלטייר נראה כמו איזושהי קופסה מלבנית שחורה, עם המון 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 מפסקים ונוריות. אין מסך, אין מקלדת, רק מפסקים ונוריות. זה המחשב. השבב שבתוכו, מה שהיה בעצם הלב של המחשב, המעבד, היה שבב 8080 של אינטל, השבב שהוא הסבא של הסבא של הסבתא של הסבא, של השבבים שאתם מוצאים בכל מחשב מדגם אינטל, כל מחשב עם לוח M של אינטל של ימינו. השם שניתן למחשב הזה, אלטייר, הוא בזכות, אפשר לומר, בזכות ביתו בת ה-12 של אחד מהמהנדסים שהיה מעורב בעניין. הוא שאל אותה איזה שם לדעתה הוא הכי טוב למחשב, והיא בדיוק ראתה פרק של מסע בין כוכבים, סטאר טרק, והחללית אנטרפרייז הייתה בדרך לכוכב אלטייר, והשאר היסטוריה, כמו שאומרים, ככה ניתן השם למחשב הזה שהיה שיא הטכנולוגיה בזכות פרק של מסע בין כוכבים. את התוכנה הבסיסית למחשב הזה, האלטייר, סיפקו שני צעירים בשם ביל ופול. הם הציעו לחברה שיצרה את האלטייר תוכנה בשם בייסיק. משהו בסיסי, תוכנה בסיסית, והם נתנו לו את השם המתאים בייסיק. למרות שבפועל לביל ופול לא הייתה תוכנה כזאת. הם לא כתבו אותה. הם הסתירו את העניין הזה מהחברה של האלטייר, כי אף אחד לא היה קונה מהם דבר כזה, אבל הם אמרו כן יש לנו, והציעו את זה וחתמו מעסקה, ואז ניגשו בעצם אחרי שקיבלו את העסקה, התיישבו לכתוב את התוכנת הבייסיק, ובתוך משהו כמו חודש היא הייתה מוכנה, והפלא ופלא הייתה תוכנה מוצלחת מאוד, ויחסית פשוטה ללימוד, אפשר ללמוד אותה בצורה פשוטה יחסית. שני הצעירים האלה הם כמובן ביל גייטס ופול אלן, והם המייסדים של מייקרוסופט, שאולי שווה לעשות עליה פרק חברה הזאת יום אחד. למרות שהאלטייר היה שיא הטכנולוגיה במחשבים האישיים באותו הזמן, היו לו גם בעיות באופן טבעי. פה נעבור על השתיים הרציניות ביותר. הראשונה הייתה שלאלטייר היה רק מה שמכונה זיכרון נדיף. נדיף מהמילה להתנדף. כל תוכנה שכתבת על המחשב, הייתה מחזיקה מעמד בדיוק רק כל עוד הגיע חשמל למחשב. ברגע שהפסיק החשמל, כל תוכן הזיכרון היה פוף, מתנדף, נעלם, נגוז. תחשבו על המצב היום, אם כתבת איזשהו מכתב חשוב או מסמך או משהו בסגנון, ולפני שהספקת להדפיס אותו, פתאום הייתה הפסקת חשמל, וכל מה שעבדת עליו, אולי כמה שעות אפילו, הלך לטמיון. זה יכול להטריף אנשים, זה יכול להעביר אותם על דעתם, ואני אישית משוכנע שרוב מקרי האלימות כנגד מחשבים הם תוצאה שבדיוק דברים כאלה. באלטייר לא הייתה בכלל שום אפשרות לשמור שום דבר, לפחות בשלב ההתחלתי שלו. כל מה שכתבת ברגע שהוצאת את זה מהמחשב, פאק, נעלם. זה כמובן בעיה חמורה. הבעיה השנייה רק החמירה את הבעיה הראשונה. לא הייתה מקלדת. כמו שאמרנו, רק מפסקים ונוריות. איך אתה עובד על מחשב כזה בכלל? איך אתה מתכנת אותו? בטוח שאם תלכו במילון ותראו, תחפשו את הערך עבודה סיזיפית, אפשר למצוא שם את התמונה של האלטייר, כי זה היה באמת נורא. כדי לתכנת אותו, היית צריך להציב את כל המפסקים בחזית של המחשב, במצב הרצוי, זאת אומרת 0 או 1, בשפה הבינארית של המחשבים, ואז לוחץ על הכפתור שהיה טוען את המידע הזה לזיכרון. היית מתכנת אותו ככה עוד פעם, אפסים ואחדים, מזיז את המפסק למצב הרצוי, לוחץ על הכפתור, ושוב טוען לזיכרון את המידע. ועוד פעם עושה את אותה הפעולה, משנה קצת את האפסים והאחדים, ועוד פעם לוחץ על הכפתור, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מאות ואלפי פעמים. ככה, עד שכל המידע שהיית רוצה, כל התוכנה שלך, הייתה בתוך זיכרון המחשב. מה קורה אם פתאום באמצע, אחרי שעה של הזזת מפסקים ולחיצה על הכפתורים, פתאום יש הפסקת חשמל? אני הייתי מרחיק חפצים חדים מהחדר בשלב הזה. אתם מבינים שזה פשוט קשה, פשוט סיזיפי לעבוד ככה עם איזשהו כל מכשיר שהוא, ובמיוחד מחשב שזה איזשהו משהו שהוא מסובך מלכתחילה, לעבוד בצורה כזאת עם מפסקים ונוריות זה מן הסתם סיוט. הבעיה השלישית הפכה את הבעיות הראשונה והשנייה לעוד יותר חמורה. אין מסך. אז מה אתה עושה עם המחשב בכלל? מה הוא יכול לעשות אחרי שישבת ותכנת אותו ושעות ולחצת על הכפתורים ומפסיקים והפסקת חשמל והתחלת את זה מחדש וטעית, אז התחלת מחדש. איך, מה אתה עושה איתו? מדליק נוריות, זה הכל. מדליק נוריות, מחבר אותם, מדליק אותם, סדר מסוים של הדלקה. זה מה שאתה יכול לעשות, זה רק נוריות. שואלים אותי, לא שווה את זה במיוחד. אז זה היה מצב ב-1975, וכאן אני אבצע איזשהו מעבר חד לסטיבן ווזניאק. סטיבן ווזניאק הוא יליד 1950 פחות או יותר, קליפורניה, ארצות הברית. עוד כשהוא היה ילד, הוא אהב להתעסק עם אלקטרוניקה. הוא אהב את הנושא הזה, זה היה אצלו בדם, הוא החזיק ברישיון לחובב רדיו כבר בערך מגיל 12. ממאזינים שאין לו מושג מה זה בעצם חובב רדיו, זה מן הסתם הדור הצעיר יותר, זה משהו שהלך ונעלם מהעולם בשנים האחרונות, זה היה הסימן העיקר של, אפשר להגיד מה שנקרא היום החנונים, הילדים החרשנים, זה לא שזה דבר רע, גם אני חנון בסופו של דבר, זה היה הסימן העיקר שלהם לפני העידן של המחשב האישי של היום, שהוא מזוהה עם האופי הזה של האנשים. אם היית חובב רדיו, זה אומר שהיית קונה משדר ומלט רדיו, בונה את האנטנות המתאימות, לומד את השפה הייחודית ואת צורת העבודה עם הטכנולוגיה הזאת, ומדבר עם חובבים אחרים ברחבי העולם. היית יכול לתקשר ממש על פני חצי עולם לפעמים בתדרים נמוכים. במקרה של ווזניאק, הוא אפילו בנה במו ידיו כמה מהחלקים של משדר הרדיו שלו, שזה הישג ממש לא מבוטל לילד בבית ספר יסודי. אז כמובן שבאופן טבעי אחרי הלימודים הוא הלך ללמוד הנדסת חשמל באוניברסיטת ברקלי שבסן פרנסיסקו, שהיא אחד המקומות אולי הכי טובים ללמוד את הדברים האלה. בשלב מסוים אבל נשבר לו, הוא פרש מהלימודים, הלך לעבוד בחברת HP, יולט פקרד, והוא הלך לבנות מחשבונים, מחשבונים מדעיים. אנחנו מכירים אותם היום, זה המחשבונים הקטנים של נוסחאות וכדומה. זה כביכול אולי נראה באיזשהו מקום כאילו הלך צעד אחורה מבחינת הטכנולוגיה. לנו זה נראה ככה מהזווית של ההתבוננות היום, אבל זה לא נכון, זה מטעה. כי המחשבונים היו אז א', מתחרים מאוד מאוד חזקים מבחינת הטכנולוגיה שלהם, למיקרו מחשבים של מה שהיה, למחשבים כמו האלטייר 8800, והטכנולוגיה במחשבונים האלה הייתה בעצם הבסיס של המחשבונים שיש לנו היום, וחלקם הם היו מתוחכמים מאוד. היית צריך לעשות הרבה 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 חישובים מעניינים ודברים קשים למדי בתוך נפח מאוד מאוד קטן, כי זה כל הפרינציפ של מחשבון. אז היית צריך להיות מהנדס טוב בשביל לדעת להוציא חתיכת טכנולוגיה מתוחכמת כזאת כמו מחשבון מדעי. בכל אופן, לא לדאוג לווז, אין צורך לדאוג לווז. סטיבן ווזניאק, הכינוי שלו זה ווז, מבחינת מה הוא עשה עם התואר בהנדסת חשמל, כי אחרי שהוא כבר היה די סלבריטי, הוא חזר באמצע שנות ה-80 להשלים את התואר הזה, הפעם תחת שם בדוי, רוקי רקון קלארק. רוקי רקון, מי שמכיר, זה שהוא שיר של הביטלס, סתם שם שהוא בחר לעצמו כנראה. נחזור חזרה לתחילת שנות ה-70. ווזניאק פגש את מי שמכונה קפטן קרונץ', שם יפה, קפטן קרונץ'. זה היה מפגש מאוד מאוד גורלי מבחינתו של סטיבן ווזניאק. אני חושב, יש תחושה כזאת שהוא היה אפילו קריטי להתפתחות של המחשב האישי בכלל. ותכף נבין למה. קפטן קרונץ' הוא היה מה שמכונה פריק. הכוונה כאן לא לפריק כמו שאנחנו מכירים את המילה, כזה עם בגדים קרועים או תספורת משונה על הראש או משהו בסגנון, למרות שאני לא יודע, אולי זה גם היה מצב אצל קפטן קראנץ', אני לא חושב, לא נראה לי שזה הטיפוס. המילה פריק תיארה אז מישהו שמתמחה בפריצה לתוך רשת הטלפונים הבינלאומית. זו הייתה ההתמחות של הפריקים. את המילה פריק כותבים באנגלית לא עם F, אלא עם PH, כמו התחלה של המילה פון. ככה שאת אומר פריק, אתה בעצם מתכוון לאיזשהו פון משהו, זה הכוונה. עכשיו, הפריקים היו פורצים לתוך רשתות הטלפונים בארצות הברית, ומבצעים שיחות חינם, אם זה מטלפונים ציבוריים בדרך כלל, או טלפונים פרטיים בבתים. למרות שזה נשמע כמו משהו שהוא ונדליסטי, עברייני, הפעילות הזאת של הפריקים לא הייתה עבריינית טיפוסית. הם לא עשו את זה בשביל הכסף. הם לא השתמשו ביכולת הזאת לבצע שיחות חינם כדי לעבוד על אנשים או לרמות אותם או כל מיני דברים פליליים שכאלה. אולי היו עבריינים שעשו בזה שימוש פה ושם, או האמת אם היו בכלל עבריינים בזה שהם לא שילמו על השיחות שלהם, בזה אין שום ספק, אבל זה לא היה, זה לא הייתה המטרה העיקרית, זה לא היה המיינדסט שלהם, זה לא הייתה הכוונה. אפריקים היו יותר אפשר להגיד מגלי עולם. תחשבו על זה ככה, מעבר לשפופרת של הטלפון, בצד השני של החוט הזה היה עולם ענק ונסתר של רשת הטלפוניה. אף אחד פרט למהנדסים שחברות הטלפון, אותם במרכאות כל יכולים, האלים הכל יכולים של חברות הטלפון, לא ידע איך העולם הזה פועל בתכלס. המשתמשים הפשוטים מבחוץ לא ידעו איך זה עובד, אבל מי שהצליח לגלות את זה, את המנגנון הפנימי הזה של רשת הטלפוניה, היה יכול למצוא את עצמו מדבר עם אנשים בכל מקום בכדור הארץ. ליצור קשרים חברתיים עם אנשים מהקצה השני של הגלובוס. לפרוץ אל תוך רשת הטלפוניה היה ממש מסע אל הלא נודע. לא ידעת מה תמצא בצד השני של הארץ המופלאה הזאת של הטלפוניה. בנוסף הייתה פה גם מן הסתם ההתרגשות של האדרנלין, הפחד שתתפס על ידי רשויות החוק וזרקו אותך לכלא. אם זה לא נשמע לכם כמו איזה תיאור טיפוסי של מגלי עולם בסגנון של מגלן קולומבוס קפטן קוק כזה, אז אני לא יודע מה זה תיאור אחר. בנוסף היה גם את האתגר הטכני. כדי לפרוץ לרשת הטלפון היה לבצע שיחות בחינם, היית צריך להיות חכם. היית צריך להבין באלקטרוניקה של הטלפון בפרט ואלקטרוניקה בכלל, ולא סתם להבין. לא היו מסמכים רשמיים שמסבירים איך המרכזייה עובדת או כל מיני דברים כאלה, היית עובד לפי איזשהו חוש, אתה משתמש ביכולת הטכנית שלך, ובשכל החריף שלך, כדי לפרוץ לרשת הטלפוניה. כך שמי שהיה פריק טוב, היה גם נחשב לאדם מבריק. באופן דומה למה שההאקרים של ימינו, קיבלו את המוניטין של מתכנתי מחשבים מהשורה הראשונה, גם אם זה לא תמיד נכון. זהו מקרה, האנלייזר הישראלי, אוהד טננבאום, אני חושב שהשם שלו היה, ואיזה מוניטין הוא קיבל. למשל, ויכול להיות שהוא גם בחור מבריק באמת ברמת המתכנת המחשבים, אני לא מכיר, אבל בהחלט היום גם לא חייבים להיות מומחי מחשבים בשביל להיות במרכאות האקר. ואז אם היית פריק טוב, בדרך כלל זה גם אומר שהיה לך את היכולת הטכנית, אפשר להגיד. אז סטיבן ווזניאק קיבל לידיו איזשהו מאמר שמתאר ככה בצורה פשוטה איך לבנות מתקן. המתקן הזה נקרא קופסה כחולה, בלו בוקס, משהו שאפשר להשתמש בו כדי לפרוץ לקו הטלפון. קופסה הזאת הייתה המתקן שבעזרתו פורצים לקו הטלפון, תכף נסביר איך. פריצה הזאת הייתה הרבה יותר פשוטה ממה שנדמה ממבט ראשון, אחרי שהבנת איך המערכת של הטלפונים הזאת עבדה פעם בזמנו. אז ככה, צלילים, פשוט צלילים, בתדרים שונים, בקומבינציות שונות של תווים, היו נותנים פקודות למרכזייה הרחוקה. למשל, תדר של 2600 הרץ היה עושה איתחול לקצה הרחוק של הקו. זאת אומרת, היה מחבב ומדליק את המרכזייה, אפשר להגיד. סוגר את הקו ומדליק את קו הטלפון מחדש. אם אתה משמיע את הצליל הזה של 2600 הרץ בצורה של קווים ונקודות, צליל ארוך, קצר, צליל ארוך, עוד קצר, עוד קצר וכדומה, היה אפשר לבצע חיוג. עכשיו, התדר הזה גם נמצא בתחום הדיבור האנושי. אנחנו יודעים להפיק את זה, אנחנו יודעים לשמוע אותו. והיו אנשים שממש אימנו את עצמם בלשרוק את התדר הזה, ותדרים אחרים שהיו נדרשים לצורך הפריצה. אחד הפריקים המפורסמים ביותר היה מישהו בשם ג'וי בבלס, זה היה השם שלו, שהוא היה עיוור מלידה, אבל בעל שמיעה אבסולוטית. אולי בגלל שהוא היה עיוור, אז הוא פיתח את היכולת הזאת, אני לא יודע. אבל הייתה לו את היכולת להפיק צלילים מדויקים בשריקות, שריקות מהפה. וכך הוא היה פורץ לרשת הטלפונית, באמצעות הצלילים שהוא היה מפיק, צלילים מדויקים בדיוק ב-2600 הרץ, או קרוב מספיק כדי להטעות את המכשור בצד השני. משרוקית, שהגיעה בחבילה של קורנפלקס, שנקראה קפטן קרנץ', התאימה בדיוק לתדר הזה. איזשהו מזל שכזה. מי שגילה אותה היה אותו קפטן קרנץ', וכך הוא בחר על עצמו את השם. זה היה עוד כלי כביכול ששימש לפריצה, כמו הקופסה הכחולה. אז ווזניאק קיבל לידיו את ההסבר לגבי איך בונים קופסה כחולה שיודעת להפיק את הצלילים המתאימים האלה, הצלילים של 2600 הרץ ועוד כל מיני צלילים דומים. הבעיה הייתה שהתדרים שמאמר נתן לא היו נכונים. מי שכתב את המאמר לא רצה שחברת הטלפונים תתבע אותו לדין, בזה שהוא בעצם מפרסם איזשהו נתונים טכניים חשאיים או סודיים מבחינתה, אז הוא נתן את כל ההוראות המתאימות ליצירת קופסה כחולה פרט לתדרים הנכונים. אבל ווזניאק, תוך כדי קריאה של המאמר, הבין שיש פה משהו שהוא לא מתאים, יש כאן משהו שהוא חבוי. זה עוד איזשהו עדות לזה שהוא ידע להבין את הטכנולוגיה הרבה יותר מסתם לקרוא וליישם את החיבורים החשמליים הנכונים. הוא גם הבין שמה שהוא קורא לא מתאים למה שהוא יודע שאמור להתנהג בצורה מסוימת, ואז הוא התקשר לחבר טוב שלו, סטיב ג'ובס, שאחר כך הקים איתו את אפל, ושניהם עשו מחקר ממש באוניברסיטה, בספרייה של האוניברסיטה, כדי לגלות מהם התדרים הנכונים, ובסוף מצאו אותם. קפטן קרנץ' נתן לווזניאק הסבר די טוב לגבי הקופסה הכחולה, איך משתמשים בה ואיך פורצים לקו טלפון, בעצם את הבסיס לכל התרבות של הפריקים האלה, וזה היה חשוב מאוד מבחינה היסטורית, כי ווזניאק לקח את הקופסה הכחולה הזאת, הוא שכלל אותה, בנה, הוסיף לו כל מיני טריקים ורעיונות חדשים, והתחיל למכור אותה לאנשים אחרים. השכלולים שהוא הכניס בקופסה הכחולה הזאת, היו הבסיס אחר כך לכל מיני טריקים ורעיונות אחרים שהוא השתמש בהם, כשהוא תכנן בעצם את המחשב האישי האמיתי הראשון. ככה אפשר לראות איך בעצם ממשהו שהוא כביכול עברייני, לא חוקי, פתאום יוצא איזשהו משהו שמשנה את העולם לנצח, ומתחיל איזושהי מהפכה שהיום אנחנו לא יכולים להבין איך בכלל נראה העולם בלי מחשב אישי. זה קורה מסביבנו הרבה פעמים. לא תמיד דברים טובים חייבים להתחיל מאיזשהו משהו טוב, ואם אני אתן עוד פעם את הדוגמה של ההאקרים, אז הרבה מההאקרים של היום, אותם האנשים שפורצים לתוך מחשבים וחודרים לתוך רשתות בצורה לא חוקית, אחר כך בשלב אחר של החיים שלהם הופכים פתאום להיות מומחי אבטחה. הם משתמשים בידע שלהם כדי לדעת להישמר מאיפה שצריך להישמר ולהגביר את האבטחה של מערכות תקשורת. רק דרך אגב, כדי לסגור את הפינה הזאת של העבריינות, ווזניאק לא הרוויח הרבה כסף מהקופסאות הכחולות שהוא מחר. מה שהוא כן הרוויח, המעט שהוא השתמש בזה כדי לקנות איזושהי מערכת סטריאו, שאחר כך גנבו לו אותה כשפרצו לו לחדר, אז אפשר להגיד שגנב מגנב פטור, וסגרנו את המשוואה הזאת. רוב השימוש שהוא עשה בקופסאות הכחולות היה במתיחות. ווזניאק אהב מאוד לעבוד על כולם. ואני אומר על כולם, זה כולל את כולם, כולל על סטיב ג'ובס, החבר הטוב שלו. השיא היה, אולי המתיחה הכי מפורסמת שלו, היה שהוא התקשר לוותיקן וביקש את האפיפיור. שהוא מחכה את הנרי קיסינג'ר, היה לו יכול להיות חיקוי לא רע. אמרו לו שהאפיפיור ישן, ואחר כך התקשרו מהוותיקן לקיסינג'ר האמיתי במוסקווה, כדי לוודא אם הוא באמת התקשר או לא. כנראה שהוותיקן היו כמה חקיינים אחרים. בכל מקרה, יש לווזניאק עוד מאות בדיחות וחידות וכל מיני מתיחות כאלה שהוא סיפחו אותו עם ה-FBI ועם ה-CIA וכל מיני דברים כאלה, אפשר לדבר עליהם שעות, אבל פה זה לא בדיוק הבמה הנכונה, הפודקאסט הזה, אני רוצה קצת יותר לדבר על הטכנולוגיה. כמה זמן אחרי שווזניאק בעצם התחיל לבנות את הקופסה הכחולה שלו, הוא התחבר לקבוצה של אוהבי מחשבים שקראו לעצמם המועדון למחשבים בתוצרת בית. החברים במועדון למחשבים תוצרת בית היו בונים ומרכיבים מחשבים מעצמם, היו מתכננים את זה מעצמם, או שהיו קונים מחשבים קטנים והיו מרכיבים אותם בעצמם, וזה היה רעיון שהיה יחסית לא מוכר, זה היה, לא היה מועדון גדול או מפורסם, אבל הוא היה חממה מצוינת לאנשים כמו ווזניאק, ושם הוא קיבל בעצם את ההשראה לבנות מחשב אישי. זה היה בעיקר מתוך סקרנות לראות איך בדיוק עושים מחשב כזה מתוחכם. והוא רצה גם באופן טבעי להשוויץ ביכולות שלו בתור מהנדס אלקטרוניקה לשאר חברי המועדון, והיו לו את היכולות המבריקות האלה. את המחשב הראשון שלו, המחשב הביתי הראשון, האפל 1, האפל 1 כמו שקראו לו, הוא תכנן בתקופה הזאת, והוא גם הציג אותו בפני חברי המועדון למחשבים תוצרת בית. הוא לא היה דברן גדול, קצת היה ביישן, זה בעצם הייתה הפעם הראשונה מתוך שתיים שהוא דיבר במסגרת המועדון, הפעם השנייה הייתה כשהוא הציג את האפל 2. המחשב של ווז היה פורץ דרך מכמה בחינות. ראשית, רוב המחשבים הביתיים באותה התקופה היו נמכרים כשהם היו מגיעים בחלקים, והיית צריך לדעת להרכיב אותם בעצמך. הכוונה כאן ממש להלחמה של רכיבים אלקטרונים, הצ'יפים, ללוח שעליהם הם מורכבים, שזה משהו די מסובך, היית צריך לדעת להלחים, ושיהיה לך את כל הציוד המתאים בבית, זה לא מתאים לכל אחד, זה רק למישהו במקור או בעבודה שלו, זה מה שהוא יודע לעשות. הרעיון בעצם למכור אותו, את המחשב אפל אחד, כשהמחשב כבר בנוי קומפלט, ומורכב כבר ללוח ולא צריך להרכיב אותו בבית, זה הרעיון של סטיב ג'ובס. בכלל, סטיב ג'ובס היה אחראי בעיקר על החלק העיצובי והשיווקי של המחשב, עם איזושהי אוריינטציה ללקוח ביתי, למשל שלא יראו כבלים שיוצאים מחוצה, כי זה מכוער, שהקופסה תהיה מתאימה למשהו שאתה שם בבית שלך ולא במפעל שלך. ווזניאק לא כל כך חשב על זה, כי זה כנראה לא היה התחום שלו פחות או יותר, אבל פה רואים את ההשפעה של סטיב ג'ובס על המחשב של ווזניאק. התכונה השנייה החשובה של המחשב הזה, האפל 1, ובעצם מה שהפך אותו אולי לכל כך חשוב בתור המחשב האישי הראשון, הייתה כמובן זה שהיה לו מקלדת ומסך. כשאני אומר מסך, אני מתכוון לטלוויזיה. הוא התחבר לטלוויזיה, זה היה די גאוני, כשצריך לחשוב על זה בסופו של דבר, רוב המחשבים הקיימים, המסופים של המחשבים הגדולים, היו איזה שהם צגים ייעודיים שנבנו במיוחד בשביל מחשב, וזה הפך את המחשב לכמובן הרבה יותר יקר. כל דבר שאתה בונה במיוחד הוא הרבה יותר יקר, מאשר משהו שהוא לצריכה המונית, כמו הטלוויזיה, והטלוויזיה הייתה מאוד נפוצה, בכל בית כמעט היה אותה, ככה שלא, הלקוח בדרך כלל לא היה צריך לקנות עוד משהו, ואפשר להוזיל את העלות. המקלדת והמסך, אפשר להגיד אולי שזה הדבר העיקרי שהפך את האפל 1 למחשב מאוד מאוד נגיש לכולם. תשבו את זה לאלטייר 8800, ופתאום אפשר לראות איזה שינוי זה. ממפסקים ונוריות למקלדת וטלוויזיה. וזה 1975, זה הכל באותה השנה. החיסרון שהיה עדיין לאפל 1 היה שלא היה זיכרון שישמור את התוכנה. זה אותו חיסרון כמו האלטייר 8800, ולכן בעצם עדיין למרות שהייתה לך מקלדת להקליד את התוכנה לתוך הזיכרון, היית צריך לכתוב אותו מחדש בכל פעם שחיבית והדלקת את המתח החשמלי, אבל בוא נגיד אם פחות תקלדת אותה בצורה נוחה ולא בצורה של מפסקים ונוריות, אז זה חצי נחמה. בשלב קצת יותר מאוחר ווזניאק פיתח איזשהו מתאם שאפשר לשמור את המידע שרצית לתכנת על קסטות של טייפ, טייפ ריקורדר. למי שזוכר איך הטכנולוגיה הזאת נראה, זה נראה כמו לפני 100 שנה, אבל זה היה בסך הכל לפני 10-15 שנה. בנוסף, המחשב הזה היה זול, רק $666 ליחידה, שזה ממש כלום ביחס לאותה התקופה במחשב. המחיר הזה הוא נקבע פחות או יותר מסיבות של רווחיות, אבל המספר $666 זה נבחר מכיוון שווזניאק נורא אוהב מספרים עגולים. הפריצת הדרך בעלות והצמצום של כמות הרכיבים, מה שבעצם אפשר להוריד את המחיר של המחשב הזה למחיר הזול הזה, התאפשרה הרבה בגלל שהמעבד, אותו, כמו שאמרנו, השבב המרכזי במחשב, זה שעושה את רוב הפעולות החשובות של העברת המידע וביצוע פעולות על המידע בזיכרון, היה זול מאוד ביחס לאותה התקופה. $20, שזה ממש פחות משישית של המחיר של מעבד מתוצרת אינטל, למשל ה-8080 בתוך האלטייר, או מעבדים אחרים ממוטורולה. המחיר הזול הזה של השבב באפל אחד היה הרבה בזכות זה שהקבוצה שבנתה אותו, זה קבוצה בתוך חברה שתקרויה מוס טכנולוגיות, הקבוצה הזאת עברה כולה אחד לאחד מחברת מוטורולה, והעתיקה את התכנון של שבב קיים במוטורולה, שבב שנקרא מוטורולה 6800, אחד לאחד בתור המעבד שלהם. זה לקח חשוב לכל מי שלא חושב עדיין שהמשאב היחידי בחברות הייטק זה רק כוח אדם, זה רק אנשים. האנשים האלה עברו ממוטורולה לחברה חדשה, בראש היה להם את כל התוכניות של איך יוצרים מעבד, שהוא אחד לאחד ממעבד של מוטורולה, הם עשו אותו ועשו אותו יותר זול ויותר טוב. השבב הזה היה להיט בכל מכונות משחקים למיניהם במשך שנים קדימה. כמובן שמוטורולה לא כך אהבה את הרעיון שמישהו לקח את השבב שלה והעתיק אותו אחד לאחד, והיה קצת פרוצדורה משפטית, אז הם קצת, מוס טכנולוגיות קצת שינו את הצ'יפ שלהם, קצת שינו לו את הסדר של הרגליים שמחברות אותו ללוח, שינוי באמת שהוא יותר קוסמטי ומשמעותי, והנה זה כבר כביכול שבב חדש, למרות שכל החלקים הפנימיים בתוך השבב הסיליקון הם היו זהים לחלוטין. נחזור לאפל אחד, ג'ובס מאוד האמין במחשב הזה, הוא שכנע את ווזניאק לשווק אותו, למרות שווזניאק בהתחלה התלבט, זה היה איזשהו פרויקט ביתי מבחינתו בשביל המועדון למחשבים תוצרת בית. אבל ג'ובס האמין במחשב, והם מכרו חפצים שלהם. למשל, ג'ובס מכר את החיפושית שלו, ווז מכר איזשהו מחשבון מדעי שהיה לו, שהיה די יקר, והם קנו מספיק רכיבים כדי לבנות מחשבים, שכנעו איזשהו בעל חנות שימכור את המחשבים האלה עבורם, והצליחו ברמה מסוימת. זה לא היה הצלחה גדולה, הם מכרו כמה מאות מחשבים, היום המחשבים האלה הם כמובן שווים המון בתור חפצים לאספנים, אבל אז זה הייתה הצלחה בקנה מידה קטן. הצלחה בקנה מידה יותר משמעותי הייתה באפל 2. כמו כל חנון אמיתי, סטיבן ווזניאק אהב משחקי מחשב. עכשיו, סטיב ג'ובס עבד באטארי, שהייתה החברה למשחקי מחשב באותם השנים. ויצא המקרה והוא ביקש את עזרתו של ווזניאק שיעזור לו לפתח איזשהו משחק חדש. ווז עזר לו בתור חבר טוב, ובתוך 4 ימים, ממש 4 ימים, פיתח את המשחק שנקרא אז Breakout. זה מוכר גם היום אולי בשם Arkanoid. אתם אולי מכירים את זה, זה משחק שהוא נפוץ מאוד, משחקים פשוטים, איזושהי פלטפורמה שבתחתית המסך תופסת כדור שנופל מלמעלה ומחזירה אותו כדי לשבור לבנים ככה לחלק העליון של המסך, וככה אתה משמיד את כל הלבנים ועובר ממסך למסך. משחק פשוט, אבל הוא הפך להיט מטורף של חברת אטארי, וסטיב ווזניאק הוא אחראי לזה בעצם. כשאפל 1 כבר היה בתהליך הייצור שלו, ווזניאק כבר התחיל לעבוד על האפל 2, הגרסה המתקדמת יותר. הוא רצה בתור אוהב משחקי מחשב, שהמחשב הזה ידע להריץ עליו משחקי מחשב, שיהיה אפשר לשחק עליו. משחקים כמו הברייקאוט, פשוט בשביל להתחרות באטארי. לכן, הוא התאמץ מאוד לאפשר למחשב הזה דברים כמו סאונד, קול, אפשרות להשמיע קול מהמחשב, חיבור לאיזשהו ג'ויסטיק פשוט, איזשהו מתקן שאפשר לשחק איתו משחקים בצורה פשוטה, ואולי הכי חשוב, צבע. צבע על המסך היה החידוש האמיתי באפל 2, ולראיה הלוגו של חברת אפל הוא לוגו של תפוח צבעוני, והם בחרו בכוונה את הצבעוניות של התפוח כדי להדגיש את הצבע שהמחשב הזה יודע לעשות, על פני בעצם כל המחשבים האחרים שבאותה התקופה היו במקרה הטוב אולי צבעים כמו ירוק או גוונים שונים של אפור, אף אחד לא חשב שזה חשוב. דרך אגב, עוד קצת לגבי הלוגו של אפל, זה תפוח עם ביס, וזה הם שמו את הביס בתפוח כדי שלא יחשבו שזה הגווניה. בכל אופן, ווזניאק מצא דרך מתוחכמת למדי לאפשר צבע שיצא החוצה מהמחשב בלי יותר מדי רכיבים מתוחכמים ותוספת עלות למחשב, ותכף אני אולי אתן כמה מילים על איך הוא עשה את הדברים האלה. הצבע של אפל 2, היכולת הזאת להוציא צבע אל המסך, משכה אליה מתכניתי משחקים, והמשחקים בתורם דחפו את כל התעשייה הזאת קדימה מכל הבחינות, כמו שקורה עד היום במחשבים. אם לא המשחקים במחשב, לא צריך מחשבים כל כך מתוחכמים, סליחה, כי בסופו של דבר יש גבול לכמה תחכום אתה צריך שלכתוב מכתב. גרפיקה, סאונד, אינטליגנציה מלאכותית, זה דברים שאתה רוצה במשחק, וזה דוחף את התעשייה, וזה התחיל כבר אז. בכלל, כל ההנדסה שווזניאק הכניס בתוך האפל 2, כמו הצבע, הייתה מאוד מתוחכמת. הוא הבין שניתן להשתמש בתוכנה, כדי לעשות דברים שפעם עשו אותם בחומרה. עכשיו, חומרה עולה כסף. כל צ'יפ הוא מאוד יקר. זה תהליך לא פשוט של גם תכנון שלו וגם ייצור שלו. צ'יפ של מחשב, שבב של מחשב, זה דבר מאוד מאוד יקר. תוכנה לעומת זאת, פשוט רשימה ארוכה של אפסים ואחדים. אתה עושה אותו פעם אחת, עושה אותו טוב, ואז משכפל אותו. אין ספור עותקים, כמה שתרצה, זה לא עולה כסף. ווזניאק השתמש בכל טריק אפשרי שהוא היה יכול לעשות כדי לא להוסיף חומרה יקרה אל המחשב. אם השבב המרכזי השתמש בשעון, שעון אחד מהדברים הבסיסיים במעגלים אלקטרונים, יש שעון מחזורי שמאפשר לבצע פעולות בסינכרון מסוים של כל מערכת המחשב, ואם יש מחזורי שעון שהם לא מנוצלים, שלא עושים בהם שום דבר באופן עקרוני, הוא עוזר רק השתמש במחזורי שעון האלה, והוא נעזר בהם כדי למשל לבצע איזשהו מעגל וידאו חדש שמוסיף צבע. זאת אומרת, הוא לקח משהו שכבר קיים והיה מוכר ושינה אותו כדי לאפשר למחשב שלו להיות יותר יעיל ממחשבים הקיימים ולכן יותר זול. עוד טריק חשוב שהוא הוסיף או איזשהו רעיון חשוב שהוא הוסיף למחשב, זה מה שמכונה ערוצי הרחבה. ערוצי הרחבה זה מקומות במחשב שניתן לחבר אליהם כרטיסים שלאו דווקא חברת אפל יצרה אותם. למשל, אם אתה רוצה לחבר את המחשב למדפסת, אתה תוכל לקנות את המחשב מאפל, ואחר כך לקנות מדפסת בנפרד, אולי בעוד שנה, שנתיים, וכרטיס מתאים למדפסת, הכוונה היא כרטיס אלקטרוני פה, כרטיס שיש עליו שבבים נוספים, ואחר כך אתה מוסיף אותה למחשב של האפל. זה ממשהו שממש, הוא ממש תוספת מאוד חשובה למחשב, כי הוא פתאום מאפשר להרחיב את המחשב הרבה מעבר למה שתכננת. למשל, היית יכול להוסיף מדפסת, או אחר כך חיבור למודם, כדי לעשות אולי רשת מחשבים, או אולי כרטיס קול, שיכול להיות סאונד יותר מתקדמות. זה, קונספטואלית, זה מאוד מאוד חשוב. היו 8 ערוצי הרחבה כאלה, מה שאומר שהמחשב אפל 2 היה מאוד מאוד מגוון, וניתן היה להתאים אליו הרבה דברים בו זמנית, שזה מאוד מאוד חשוב. שיפור נוסף שווזניאק הכניס באפל 2, למעשה אולי שני שיפורים. אחד זה היה זיכרון שהוא לא נדיף, זאת אומרת כבר לא היית צריך לפחד שכל מה שעשית יימחק, והשני היה קונן תקליטונים, מה שמכונה אולי יותר מוכר בתור פלופי דיסק, איזשהו תקליטון שעליו אפשר לשמור מסמכים שכתבת, מדיה דיגיטלית כזאת שאתה מכניס למחשב, שומר את הנתונים שלך ויכול להוציא את זה אחר כך, וזה לא נמחק פחות או יותר. אתה יכול לטלטל את זה ממקום למקום והוא לא נמחק. הפלופי דיסק הוא לא המצאה של ווזניאק, אבל קונן תקליטונים הוא תכנן אותו במיוחד כדי שיתאים לאפל 2, הוא תכנן אותו בעצמו יחד עם עוד מהנדס נוסף של אפל. בנוסף, היה גם תיעוד מצוין לכל התכונות והתוכנות במחשב. זאת אומרת, כל מי שהיה מוכן ללמוד, האפל 2 היה נגיש מאוד. וזה מאוד חשוב כי זה פתח את המחשב הזה לציבור שלהם של אנשים שהיו צמאים ליכולת הזאת להפגין את היכולות שלהם ולהפוך את האפל למכונה שהיא באמת באמת רבגונית. למשל, שתי תוכנות שנוצרו בשביל האפל 2 כבר בשלב מאוד מוקדם יחסית, אחת הייתה תוכנה של עיבוד תמלילים, כתיבה, והשנייה תוכנה של ביצוע חישובים, טבלאות כמו תוכנת אקסל היום, היו בדיוק בזמן כדי להפוך את האפל 2 יחד עם החריצי הרחבה האלה לפתרון עסקי מצוין. זה התאים בול למשרדים קטנים, לכאלה שלא יכלו להרשות לעצמם או לא רצו מחשבים גדולים ומתוחכמים ויקרים המקררים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה, רק בשביל לבצע אולי פעולות של חישובים פשוטים או כתיבת מסמכים פשוטים. מבחינתם זה היה באמת פתרון עסקי מצוין, וכל היתרונות האלה הביאו את האפל 2 למחירות היסטריות. בתוך כמה שנים ספורות נמכרו 5-6 מיליון יחידות כאלה. המחשב הזה כמובן הפך את סטיבן ווזניאק וסטיב ג'ובס למולטי מיליונרים, יצאו לו המון גרסאות וחקיינים מחקיינים שונים, רובם עם שמות של פירות, כמו האפל, כל מיני אייקונים צבעוניים שיזכירו את אפל, פחות פשוט לתת את התחושה שזה מאוד מאוד דומה לאפל. ההצלחה שלו גם היא דרבנה את IBM, שראתה איך בעצם חברה קטנה נוגסת בהצלחה שלה. IBM הייתה חברה מאוד גדולה בכל התחום של מחשבים הגדולים האלה, מחשבים מהדור הקודם, ניסתה את מזלה עם מחשב אישי משלה, מחשב שהשם שלו היה PC, Personal Computer. IBM לא כל כך הצליחה עם הרעיון הזה של ה-PC מבחינה עסקית, פשוט מכיוון שהיו לו המון 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 חיקויים מוצלחים שהתפשטו אפילו יותר מהאפל כבר בשלב מסוים, ובהחלט הפכו את המחשב של IBM לדי מיותר, כי היו תחליפים יותר זולים ולא פחות טובים. בכל אופן, אפשר לראות איך השרשרת הזאת של האפל 1, אפל 2, המחשב PC של IBM, וכל החיקויים שלהם, שינו את כל העולם לתמיד. סטיבן ווזניאק סיים לעבוד בפועל בחברת אפל כבר בשנת 1981. זה היה, אולי זה קשור ואולי זה לא, אחרי שהוא התרסק עם מטוס שלו, היה לו רישיון טייס, והוא התרסק עם המטוס שלו, ובאופן זמני איבד את הזיכרון שלו. הוא התאושש, אבל הוא כבר לא המשיך לתרום לחברה יותר מדי, הוא התרכז בדברים שהוא אוהב לעשות. הוא משקיע בטכנולוגיות חדשות, הוא תורם המון כסף לכל מיני מטרות שהוא מחשב כמטרות נעלות, כמו סיוע לילדים וקידום הטכנולוגיה. הוא מנגן על גיטרה בלהקה ומשחק מה שנקרא פולו סגווי. סגווי זה, למי שלא מכיר, זה הרכב הקטנצ'יק, שאי אפשר להגדיר אותו אולי בתור רכב, כי זה בגודל פיזי של משהו כמו שואב אבק גדול מאוד, שהוא יכול כביכול לנייד אותך ממקום למקום בתוך העיר, עובד על חשמל, ואתה יכול לגרום לו לנוע קדימה ואחורה, באמצעות תנועות של הגוף. כי זה משהו שנחשב בזמנו כהמצאה פנטסטית, אבל לפי דעתי זה מתקן תחבורתי חסר ערך בעיר, כי הוא לא יורד מדרגות. אז לבן אדם זה לא כזה משנה. אז הנה שימוש גאוני שווזניאק יודע לעשות עם סגווי, זה פולו סגווי. וכמו שגם פתחנו בתחילת התוכנית, ווזניאק נורא אוהב מכוניות מעניינות, ויש לו כמה וכמה כאלה במוסך. אחרי שהוא סיים לעבוד בחברת אפל, החברה כמובן המשיכה ועבדה, והלכה בעצם מחיל לחיל, וכננה שרשרת של מחשבים, אבל אפשר לראות איך הדגש על טכנולוגיה פתוחה שאפשר להרחיב אותה, וכל אחד יכול לקנות לה, לבנות לה תוכנות משלו, ולבנות רכיבי חומרה בשביל להוסיף למחשב, כמו שהיה אפשר להוסיף באפל 2. בחברה של היום כבר כמעט ולא נראה את זה, היום החברה היא מאוד מאוד סגורה, ואולי הסגירות הזאת, והעובדה שכבר לא כל אחד יכול להיות נגיש למחשב ולהוסיף לו דברים, היא זאת שבעצם הפכה את המחשבים של חברת אפל, המחשבי מק, להרבה פחות נפוצים מאשר האפל 2 בזמנו, שהיה אולי המחשב הנפוץ ביותר בעולם בכלל באותה תקופה. אז זהו, הפרק הזה, רק לכדי סיום, לא נועד להראות פה איזשהו כוח שיש בבן אדם יצירתי במיוחד, בן אדם אחד, לשנות פה את מהלך ההיסטוריה. אני חושב שאם היו אחרים בתקופתו של ווזניאק שהיו נמצאים באותו המצב שלו, אולי עם אותם היכולות שלו, ואני בטוח שהיו כאלה הרבה באותה התקופה עד היום, הם כנראה היו ממציאים את המחשב האישי, אם לא באותה השנה, אז שנה אחר כך. זה איזושהי התפתחות טכנולוגית מאוד מאוד ברורה, עם כיווניות מאוד ברורה, שלפי דעתי זה היה קורה בכל מקרה. מה שאני כן חושב שחשוב בפרק הזה, זה לראות שחדשנות בכל תחום, וגם בטכנולוגיה בפרט, מגיעה הרבה מאהבה. במקרה הזה, אהבה של ווזניאק לטכנולוגיה, עוד מילד בן 12, שהיה חובב רדיו, ואהב להתעסק עם אלקטרוניקה, ואהב להתעסק עם מחשבונים מדעיים, והאהבה שלו למשחקי מחשב, היא זו בעצם שהביאה פה דחיפה משמעותית, ולמעשה נתנה פה איזשהו שינוי למהלך ההיסטורי של הדברים. אני חושב שזה יפה מאוד לראות את הדברים האלה, ויש לי תחושה שההיסטוריה של הטכנולוגיה היא מאוד מאוד קשורה לאהבה שיש לאנשים בטכנולוגיה. והנה אוזניאק פה תרם אולי מכל, יותר מכל בן אדם אחר להתפתחות של המחשב האישי. עד כאן לפרק הזה של עושים היסטוריה. הפעם דיברנו על סטיבן ווזניאק ועל המחשב האישי שלו. כתמיד אני נורא אשמח לשמוע מכם הערות ורעיונות, וכמובן אם יש תיקונים ותוספות כל מה שאנחנו מספרים בפרק הזה, אז אני גם אשמח לשמוע. הכתובת שלי היא ran.levy, ran.levy, @gmail.com, ואתר הבית של התוכנית הוא www.makinghistorywithrun.blogspot.com. אז אני מקווה שנהנתם מהתוכנית הזאת, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. In this house, we obey the laws of thermodynamics!